כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שיעורנו לרפואת שי חיים בן חיה רחל ולעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. אומרת המשנה בפרקי אבות בפרק השני, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. כלומר, שטוב והגון שהאדם שעוסק בתורה יעסוק גם במלאכה או סחורה לצורך הפרנסה שלו. כך פרשו הרבה מהמפרשים יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ הכוונה היא למלאכה, עסק בסחורה. לא כל המפרשים פירשו כך, לדוגמה המאירי פירש, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, דרך ארץ הכוונה היא להנהגה טובה, מידות, מוסר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. כלומר, אם אין תורה, אין מידות טובות, וזו הכוונה שיפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. ואז גם התורה שלו נשמעת לציבור, כי האנשים ששומעים את דבריו, רואים את מי שהוא בבחינת נאה דורש וגם נאה מקיים. אבל הרבה מהמפרשים הסבירו אחרת. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, הכוונה היא עסק הפרנסה. עם תלמוד תורה יגיעת שניהם משכחת אבון. בענף יוסף פירש את דברי התנה. הכוונה היא לאדם שכבר עוסק בדרך ארץ, כלומר, בסחורה, בעבודה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כלומר, מי שכבר עוסק בפרנסה שלו, מי שכבר עוסק בעבודה, במלאכה, אז לאדם הזה נאמר, יפה שיש לך דרך ארץ, עבודה, מלאכה שאתה עוסק בה, רק יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כלומר, גם כשאתה עוסק בדרך ארץ, תמשיך ללמוד תורה. כלומר, אין זו אמירה למי שלומד תורה שגם יצא לעבודה, אלא הפוך, מי שכבר יצא לעבודה גם ילמד תורה. ועליו אמר רבן גמליאל, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אל תסתפק רק בדרך ארץ, עסק, הסחורה והמלאכה והפרנסה, אלא גם תלמד תורה, לפי שיגיעת שניהם בתורה ובמלאכה, משכחת אבון, מסירה ומבטלת את הכוח של היצר הרע, מה שגורם לאדם לעשות עבירות זה היצר הרע, כי היגיעה בתורה היא מתשת כוחו של אדם, כמו שמצינו בגמרא בסנהדרין. למה נקראת התורה תושייה? כי מתשת כוחו של אדם, ועל התורה נאמר שהיא שם תם, שם חיים. והגמרא במסכת קידושין בדף למד אומרת משל לאדם שעיקה את הבן שלו מכה גדולה, והניח לו רטייה על המכה. אמר לו, בני, כל זמן שהרטייה על המכה שלך, תאכל מה שהנעתך, תשתה מה שהנעתך, תתרחץ בין בחמין, בין בקרים, ואין אתה מתיירא. רק אם אתה מעביר את הרטייה, אז תהיה חולם. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. ולכן, האדם יכול לאכול ולשתות, אבל בתנאי שזה במסגרת התורה, ואז האדם לא נמסר בידו, כמו שאומר המשל בגמרא בקידושין, שהאב הניח רטייה על המכה של הבן שלו, ואמר לו, בני, הרטייה על מכתך, אז אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה ולשתות מה שאתה רוצה. כל זמן שהרטייה על ידך, כל זמן שהתורה בלבך, אז תאכל ותשתה בדרכי התורה. אז אם כן, התורה היא מתשת כוחו של אדם, היא מתישה את כוח היצר הרע, וגם המלאכה משברת את הגוף, וכשאדם יהיה תשוש, לא יערער בעבירה. כי כתוב בספר הדברים, וישמן ישורון ויבעת. כך אומר רבנו יונם, כי בכל עת אשר לא ידשן ושמן, לא יערב לו לעשות עבירות. במילים אחרות, השעמום מביא את העבירה, אבל העיסוק והעבודה מבטל את היצר הרע. יפה תלמוד תורה, אם דרך ארץ יגיעת שניהם, משכחת עוון, וכל תורה שאין אימה, מלאכה, סופה בטלה. ונרצה להעמיק בדברי המשנה. המאיר יסביר, יפה תלמוד תורה, אם דרך ארץ. מה הכוונה דרך ארץ? מוסר, מידות. כך אמר המאיר, כך מופיע ברבנו בחיי, כך מופיע במחזור ויטרי. יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ, מוסר, מידות, יגיעת שניהם של התורה ושל עבודת המידות, זה משכח התבון. ולמה? החכם בתורה כשמוכיח בני האדם, יש אנשים שמקנים בו, מחפשים מומים כשהוא מוכיח דרך כעס וקנטור, הוא כועס עליהם, הוא מוכיח אותם בצורה לא הוגנת, לא נעימה, לא טובה, וגם אם היא קשה, היא קשה מדי. ואז, כשהמוכיח, הוא לא בעל מוסר, מוצאים את המומים שבו. אבל כשהמוכיח אומר דברי תוכחה, ולא תמיד נעים לשמוע דברי תוכחה, ולא פעם, זה המדד שזה דברי תוכחה, כי זה לא נעים לשמוע. אם זה נעים לשמוע, אז זה לא תמיד דברי תוכחה. לפעמים, זה דברים שהאדם אוהב לשמוע, טוב לו לשמוע. ואולי יש כאן מעין מדד שאומר... שהאומר אולי אומר דברי תוכחה, אבל השומע לא לגמרי שומע את דברי התוכחה, אלא את הדברים הנעימים שבדברים. המוכיח מדבר על המידות המגונות, על הקנאה, על הכעס, על תאוות הממון, והשומע מהנהן בראשו מתרגש. וזה יפה, אבל לפעמים הוא אומר לעצמו, דברים נהדרים, יפים כל כך, מתאימים לכל כך הרבה אנשים. אבל לא, לא, לא זה לא מתאים. הוא לא רואה את עצמו כמי שצריך לעבוד על התכונות האלה. יכול להיות שהדבר הוא בגלל שהוא לא עובד על עצמו, עד רבנוח לו למצוא את מגרעות הזולת, והוא מרגיש נהדר כשהוא מוצא את המוכיח, שמוכיח לכולם איך היא ההתנהלות הטובה וההתנהלות הרעה, ואז הוא יודע לקחת חלקי דברים ולומר, זה מתאים לי, זה אני, בזה אני טוב. וזה משקף את פלוני ואלמוני שהם רעים, וכך הוא מרגיש נהדר בכל אופן בעולם האשליה שלו, שהוא טוב והאחר רע. בכל אופן, ודאי שהתוכחה אמורה להניע ולהזיז את האדם מאזור הנוחות שלו, מהמקום השלה והרגוע שלו. וכשהמוכיח הוא בעל מוסר, הוא מוכיח דרך חיבה, נזהרים בני האדם בכבודו יותר. כשאדם מוכיח, והוא אדם שגם עובד על עצמו, אז דברי חכמים בנחת נשמעים. אדם שהוא ירא שמיים, דבריו נכנסים אל ליבותיהם של האנשים ששומעים אותו. וזו הכוונה שהגיעת שניהם השכחת עוון. כשיהיו באדם שני הדברים, גם תורה וגם מידות, דרך ארץ, הוא מוכיח את הזולת בדרך של דרך ארץ, אז זה משכיח את האבון. לא יחפשו בני אדם את המומים של אותו מוכיח. הם לא יתמקדו באבונות שלו, אלא עד הרבה. ישמעו את הדברים ויראו אדם שעובד על עצמו. זה יעורר אצלם השראה, מרץ ומוטיבציה גם לעבוד על עצמם. וכמו שאמרו רבותינו בגמרא מסכת תענית בדף זין, כתוב בספר דברים, יערוף כמטר לקחים וגם תזל כטל אמרתי. פעם אחת לקחי זוהי התורה הוא כמו מטר, ופעם אחת אמרתי זה כמו הטל. ומה הכוונה? אומרת הגמרא, רבה אומר בגמרא תענית דף זין, אם תלמיד חכם הגונו, דברי התורה שלו הם כמו טל, ואם לאו כמו מטר. מה הכוונה? תלמיד חכם הגון, הוא נעים לבני האדם בהיבט מסוים, לא שהוא אומר דברים שנעימים לשמוע, את הדברים שלא נעימים לשמוע, הוא אומר בצורה נעימה. דבריו אצל בני האדם הם כמו טל, הוא מתמיד לרדת בכל יום. עוד פעם טל, עוד פעם טל, יום אחרי יום. אבל אין בני אדם שאומרים, די, נמאס לי, אני לא יכול יותר עם הטל. אם תלמיד חכם הוא, גם כשהוא מוכיח את בני האדם ואומר להם דברים לא נעימים, הוא עושה את זה בצורה נעימה. כמו הטל, אין שום אדם קץ ומואס באדם הזה, אבל תלמיד חכם שהוא לא הגון, דבריו הם כמו מטר. הוא בא לעולם המטר לעתים רחוקות, וגם כשהוא בא, אדם מואס יותר מדי. ולכן, תלמיד חכם, הוא צריך להיות כמו הטל, ולא כמו המטר, גמרא מסכת תענית בדף זין. אז אם כן, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כשיש לאדם גם תורה וגם עבודת המידות, זה משכיח את האבון. יגיעת שניהם משכחת אבון. ומה הכוונה יגיעת שניהם משכחת אבון? אם יש לאדם גם תורה וגם עבודת המידות, כשהוא מוכיח את הזולת, אנשים שוכחים את האבונות של המוכיח, לא מתרכזים באבונות של המוכיח, ושומעים את הדברים שלו. יפה תלמוד תורה אצל המוכיח, עם דרך ארץ, עבודת המידות. יגיעת שניהם, תורה ועבודת המידות, משכיח אבון. בני אדם שוכחים את האבונות של המוכיח, ומתרכזים בדברים שלו, ולא בביקורת עליו. עוד אומר המדרש שמואל, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, מזהירה אותנו המשנה ללמוד תורה, ילמד תורה בדרך ארץ, לא לאהבת הניצוח, לא כדי לקנטר, למלות את הפה שלו שחוק, כשיקשלו החברים. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כשלומד תורה בדרך ארץ, מוסר וענווה, על ידי זה טוב לו, כי הגיעת שניהם משכחת אבון. זכות היגיעה שלו בשני הדברים, תורה ועבודת עמידות, יגיעה בתורה, יגיעה בעבודת עמידות, זה משכיח את האבון. לא יוכל היצר הרע להתערב באותו לימוד התורה, הקדוש והטהור הזה. ולכן אומרת המשנה, יפה תלמוד תורה. אנחנו רוצים תלמוד תורה שהוא יפה. איך עושים שהתלמוד תורה יהיה יפה? יפה! תלמוד תורה, רוצים תלמוד תורה יפה. איך עושים את זה? עם דרך ארץ, שגם התורה היא עבודת השם, היא עם דרך ארץ. נאה דורש, נאה מקיים. אז יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. עוד מצינו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אחידה, ענף יוסף, פירשו את דברי המשנה על בסיס דברי הגמרא המפורסמים. כתוב בספר יהושע שלא ימוש ספר התורה הזה מפיכם, וכתוב בספר דברים ואספת דגניכם, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. כך אומר רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת קצירה, קוצר בשעת קצירה, תורה מתאה עליה. לכן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתה נעשית על ידי אחרים. מה ההסבר? אין הכוונה שרבי ישמעאל אומר, יש רשות לאדם לפרוש מהתורה כדי לחיות? ודאי שלא. אלא האדם חייב ללמוד תורה כל רגע ורגע. וגם כשהוא עוסק במלאכה יערער בדברי תורה, אם הדבר לא פוגע במלאכה שלו ולא פוגע בעבודת המעסיק שלו. יחד עם זאת, גם ימצא את הזמן לעסוק בדרך ארץ, כי זה הכרח. ההכרח לא יגונה, אבל זה הכרח, זה משני. כך מצינו שרב אמר לתלמידים שלו, מופיע בגמרא ברכות למדי, בימים של ניסן ובימים של תשרי, אל תתראו לפניי, אלא לכו תעסקו בפרנסה שלכם, כדי שלא תהיו תרודים במזונות כל השנה כולה. וגם בזמן הזה של ניסן ותשרי, אין הכוונה שיהיו בתהילים מעסק התורה, אלא שיעסקו במלאכתם וגם בתורה, אבל כל שער השנה יעסקו רק בתורה. וזו הכוונה, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. ללמוד תורה זוהי חובה, אבל זה יפה כשאדם עוסק בדרך ארץ, הוא גם לומד תורה. בזמן שאדם בדרך ארץ בעבודה במסחר, יפה הדבר שיחשוב גם בלימוד התורה. וכמובן שרבי ישמעאל מודה לרשבי שמי שיכול שלא לעסוק במלאכה, אלא רק בתורה, ודאי שזה עדיף. ומכאן אל סוגיה שרבים מדברים עליה. כתוב במשנה, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון. לכאורה למדנו שאדם צריך לעבוד וליהנות מיגיע כפיו, אסור ללמוד מבלי שעושה מלאכה להתפרנס ממנה. כך מופיע ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג', כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה והתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה, ומכבה את מאור הדעת וגורם רעה לעצמו ונוטל חייו מן העולם הבא, כי אסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. וכמקור להלכה הזו מביא הרמב"ם את המשנה, ועוד מוסיף שם, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו ומידת חסידים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם, בעולם הזה ובעולם הבא. ואלה הם דברים לכאורה נחרצים של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. אבל מביא הביאור הלכה. בסימן קוף נון וב, הלכה למעשה, אין אפילו חשש איסור ללמוד ולא לעשות מלאכת כפיים, ולהתפרנס מהאחרים, כמו שמצוי אברכי כולל. ומה שנאמר, יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ, זה נאמר לכלל העולם, שלא כולם יכולים לעלות למדרגה הזו של להיות אך ורק עוסק בתורה. לכלל הציבור נאמר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אל תסתפקו רק בדרך ארץ, אלא תוסיפו תלמוד תורה. אל תסתפקו רק בפרנסה, אלא גם להוסיף לימוד התורה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אבל היחידים שמסוגלים לעלות בקודש ולהיות עסוקים אך ורק בתורה, בבחינת שבט יששכר או שבט לוי, אין בזה איסור. וכתב הלבוש ביורה דעה סימן ריש מם וב, שכל חכמי דור הרמב״ם והבאים אחריו חולקים על דעתו. כך כתב האור החיים, כך מופיע באגרות משה יורה דעה חלק ב', סימן קוף תת וב, שמותר ומצווה לעסוק בתורה בתמידות ולהתפרנס מהציבור. ובוודאי בשנים הראשונות אחרי הנישואים, חשוב מאוד שאדם ימצא את זמנו בעיקר לעסוק בתורה. כי אדם לעמל יולד, ואיזה עמל? עמל התורה, זוהי גמרא במסכת סנהדרין. ובפרשת ואתחנן כתוב על משה רבינו, הוא ידע שמלו ימיו, והוא מקצה שלוש הרי מקלט בעבר הירדן להורגים בשגגה, כמו שנאמר בפרשת ואתחנן, אז יבדיל שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. דרש רבי סימאי על הפסוק בספר קהלת, אוהב כסף, לא יסבע כסף, גם זה הבל. אוהב כסף, מצוות, לא יסבע כסף, ממצוות. זה משה רבינו, למרות שידע שערי המקלט בעבר הירדן לא יקלטו רוצחים עד שיופרשו כנגדן שלוש ערים בארץ כנען. בכל אופן עמד והפריש מיד ערים מקלט בעבר הירדן, אמר מצווה שבא לידי, אקיימנה, אני לא אתעכב. כך אומרת הגמרא מסכת מכות בדף י'. ממשה רבינו אנחנו לומדים שאפילו אדם במעלתו של משה רבינו שלם שבשלמים נחשף להוסיף עוד חצי מצווה, אז אם כן ודאי שעל כל אדם להשתוקק לקיים את כל המצוות. ואנחנו רוצים להעמיק באותו מאמר חז"ל שמופיע בגמרא מסכת מכות, מה שדרש רבי סימאי, אוהב כסף לא יסבע כסף. אוהב כסף זה משה רבינו, אוהב כסף זה מצוות, לא יסבע כסף ממצוות. הוא יודע ששלושת הערים שבעבר הירדן לא יקלטו עד שיבחרו כנגדן שלוש ערים בארץ כנען, וכל זאת את המצווה הזו הוא עשה. שלמה המלך אומר את מה שכולם יודעים, אוהב כסף לא יסבע כסף. לבני האדם יש צמאון בלתי נדלה לממון, אפילו האנשים העשירים לא מפסיקים את המרוץ, לא חדלים מהמרוץ הגדול אחרי כסף נוסף. למרות שכשאנחנו שוקלים את הרדיפה בלתי נדלת למי שיש הרבה כסף, לא תמיד מבינים את זה. אולי הוא רוצה עוד עוצמה, עוד כוח, עוד יכולת לנהל, עוד כבוד. אולי בכלל זוהי התמכרות לעבודה. האדם לא מסיים. אומרים רבותינו, אוהב כסף, לא יסבע כסף. מה הכוונה? על המצוות. שלמה המלך באופן כללי אומר, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אבל רבותינו בגמרא דרשו את זה על המצוות. אומר האדמו"ר מביאליה, רעיון נהדר. כל צורך שמוטבע באדם ניתן לו כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. חז"ל גילו לנו כאן, מאיפה קיבל האדם צימון גדול כל כך לממון, עד שיש לו כל כך הרבה ממון, אבל אוהב כסף לא יסבע כסף. מאיכן זה בא? מאיכן בא הצורך הזה? מאיכן בא הכוח הזה? לא מחסכי ילדות? זה לא מגיע בגלל שהאדם מרגיש שאין לו עוצמה? הוא לא קיבל מספיק אהבת ההורים בילדות, ולכן כיום הוא מחפש אהבה שיאהבו אותו על ידי כך שיהיה לו הרבה כסף, או כל מיני רעיונות שיכולים להישמע הגיוניים. אומרים רבותינו משהו עמוק יותר. שורש הרצון לאוהב כסף, לא יסבע כסף, מגיע משורש עמוק יותר, טהור יותר. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. יש תשוקה אדירה לתורה, למצוות. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם רצון ושאיפה לתורה, וזוהי אהבה שאין לה גבול. לתורה אין סוף, אין גבול. לעבודת השם אין סוף, אין גבול, וצריך האדם שאיפות שאלה הם גבול. זוהי תאווה שאותה יצר הקדוש ברוך הוא באדם. אבל כשהאדם הוא מכסה את התאווה הזו בכל מיני לבושים, כלומר, יצר הרע רואה את העוצמה שיש לנשמה לאהבת התורה והמצוות, אומר לעצמו יצר הרע, איזה כוח, איזו עוצמה, איזו מוטיבציה, איזה מנוע. ואז מה עושה היצר הרע? הוא מנווט את התאווה, את העוצמה, את המנוע. הוא מזיז את ההגה להיכן, לממון. אפילו לכסף שאין כבר תועלת לאדם, לא לו ולא לצאצאים שלו, הרי כבר יש לו ויש לצאצאים שלו. ובכל זאת ממשיך האדם לאגור עוד ועוד, וכשהוא ישמע אותנו מדברים על כך, הוא יאמר לנו, אתם לא מבינים איזו עוצמה, איזה כוח, איזה כבוד, איזו שליטה. כמה אני יכול להשיג? כמה צעצועים אני יכול לקנות? הוא יאמר לנו שאתם פשוט לא מבינים איזו עוצמה יש בכסף. ואנחנו נאמר, יכול להיות שאנחנו לא מבינים את העוצמה שיש בכסף, אבל אתה לא מבין מאיכן מגיעה העוצמה הזו. אוהב כסף לא יסבע כסף. זוהי התצורה החיצונית של משהו עמוק הרבה יותר, של אוהב מצוות לא יסבע מצוות. וזה מה שאומרים רבותינו בגמרא על הפסוק אוהב כסף לא יסבע כסף. זה משה רבינו. סתם בן אדם הוא אולי נראה כמי שאוהב כסף והוא לא שבע מהכסף, אבל משה רבינו גם לא יש את המנוע האדיר הזה. רק אצלו זה בא לידי ביטוי בצורה האותנטית, בצורה התאורה. אוהב מצוות לא יסבע מצוות. מי שלא עובד את השם, עבודה הדרגתית, שלב אחרי שלב, תורה, מצוות, עבודת המידות, אז בהדרגתיות הוא נותן למימד החומרי שלו את היכולת לנווט ולנהל את הרגשות שלו, את השאיפות שלו, את העוצמות שיש לו. ובכך האדם מכוון את עצמו, ממקד את עצמו, את כל הכוח, את כל האנרגיה, את כל הרצון, את כל הרגש, את כל הריכוז והמשמעות שהוא מעניק לחיים שלו באוהב כסף, לא יסבע כסף. אבל זו תוצאה עקומה של אנרגיה חזקה. אנרגיה חזקה בשורשי אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. מי שלא עובד השם, אז זה בא לידי ביטוי באוהב כסף, לא יסבע כסף. כי האדם מיקד את האנרגיה במקום הלא נכון. וזה מה שאומר האדמו"ר מביאליה, רעיון נהדר. רבותינו אומרים, אוהב כסף זה משה רבינו, הוא לא שבע מכסף, כי מה הוא מחפש? עוד מצווה ועוד מצווה. יאמר האדם שאוהב כסף, והוא לא שבע מכסף, תדעו לכם שהכסף הוא באמת לא משביע, הוא נהדר כל כך. נאמר לו, יכול להיות שזו ההרגשה, אבל ההרגשה הזו לא ניתנה כדי שאדם ימקד את האוהב כסף, לא יסבע כסף בכסף, אלא כדי שזה יבוא ידי ביטוי לא לממון, אלא דווקא לתורה, למצוות. אלא בגלל שניתנה לאדם בחירה, הוא יכול לבחור לנווט את כל השאיפה לתורה, למצוות, לקדושה, להיות כמשה רבינו. את כל העוצמה הזו הוא מכוון אל הממון. ולכן אוהב כסף לא יסבע כסף. השורש האדיר לכך הוא אוהב מצוות לא יסבע מצוות. ולכן יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. קודם כל יפה תלמוד תורה בפני עצמו. וגם מי שעוסק בדרך ארץ, מי שעוסק בפרנסה, במלאכה, אז גם אז יפה דרך ארץ כשיש עם זה תלמוד תורה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, לא דרך ארץ לבד, כשהדרך ארץ מלווה בתלמוד תורה. ולכן אומרת המשנה בפרקי אבות, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. יש לך עסק, יש לך דרך ארץ, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. ואם עסקת בתורה יש שכר הרבה ליתן לך. למה שכר הרבה? אומר החפץ חיים. אין לך שכר רגיל, אלא שכר הרבה. כי כשאדם עוסק במסחרו, וכשהוא סיים את מלאכתו, הוא לא מחפש להיות אוהב כסף, לא יסבע כסף. ברגע שהוא סיים את מלאכתו, הוא פונה אל היכל בית המדרש, אל היכל בית הכנסת, אל התורה, אל החסד, אל המצוות. על אדם כזה נאמר, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. ואם אתה עוסק בתורה, יש לך שכר הרבה. לא רק כנגד השעה או שעתיים שבה למד את התורה, אלא כנגד כל היום כולו. כי ברגע שיש לך זמן פנוי ואתה הולך לעסוק בתורה, זה גילוי מילתא. זה מגלה שבאמת כל הזמן היית רוצה לעסוק בתורה, אלא שאתה לא יכול, כי יש ריחיים על צוואר חם. אבל ברגע שאתה יכול, אתה הולך ללמוד תורה, אז יש לך שכר. הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. ואם אתה עושה כך, יש לך שכר. איזה? שכר הרבה. לא רק כנגד הזמן שבו אתה לומד תורה, אלא גם כנגד הזמן שבו אתה עוסק במלאכתך, מכיוון שברגע שיש זמן פנוי ואתה לומד תורה, אתה מגלה שכל הזמן היית רוצה לעסוק בתורה. אז יש לך על כל הזמן שכר של תלמוד תורה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.